בוקר טוב, תשובה של התוכנית, של המפלצת.
לא, חד פעמי, אתם שלא יחשבו
ש... בסדר, אבל גם חד פעמי זה תשובה.
אני כשנכנסתי לדסק אמרתי, הפושע חזר לזירת הפשע.
בבקשה.
לא, לא, האמת שכיף גדול. אחרי לילה, לילה עמוס, שמעתי את הקול שלי, אני אחרי לילה של שיעורים, בכל ה... מה שנקרא מצפון לדרום, הדבר הכי מצחיק כמעט באופן אירוני בפחת העיפות שלי, זה שבאחד בלילה נתתי שיעור במרחק של 200 מטר מפה.
וואלה.
יש פה איזה בית כנסת של קהילה צעירה שהזמינו אותי והחלטתי שאני בא, אז כאילו גם באחד בלילה כבר הייתי ביפו.
כבר היית יכול להישאר לישון פה בתחנה, הייתי מארגנת לך איזה ספה או מיטה צבאית או משהו.
זה לא היה סיום הלילה שלי, אני עוד לא סיימתי את הלילה, אני בושן הרבה, אבל בסדר גמור. ממש כיף גדול להיות כאן, את יודעת, יש משהו נורא יפה בשמחת תורה, כי מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, ביחד את ואני, זה כאילו הכי הפוך שמחת תורה. כי מה, מה זה בעצם אומר שמחת תורה?
עצב...
לא, לא, להפך.
כתובים? מה הולך?
לא, שמחת תורה אומר, אל תלמד, אל תבין, אל תהיה רציונליסט, תרקוד.
כן.
תשמח, עזוב אותך, את התורה תשאיר באמצע, סגורה בתוך הבד, לא קוראים, לא מסתכלים, רוקדים, שרים, שותים, אוכלים, מבסוטים, שמחים. ואני חושב שיש משהו נורא מעניין בדבר הזה, שהיום הכי, נקרא לזה שהכי מוקדש למעמדה של התורה ביהדות, הוא היום שבו לא לומדים תורה בכלל. שזה כאילו פרדוקס.
אני חושבת שיש בזה משהו הגיוני וחכם.
נכון.
ודאי, נו.
ובעצם אני חושב שאולי בכל מה שקורה בנו עכשיו, אם טיפה לפעמים נרפה מהוויכוח והלימוד והעיון והדקדוק, ויותר נרקוד ביחד, אולי זה יעבוד.
אני גם חושבת שביחס לשבוע שחלף עלינו, שמתחיל ביריקות ונגמר בניפוץ פסלים, לא יזיק רגע להסתכל מה באמת כתוב.
מה באמת כתוב, בכלל. אבל למה זה חשוב מה באמת כתוב? מה שחשוב זה מה שאני רוצה שיהיה כתוב, ואז אני אוכל את זה כתוב.
כן, באופן כללי הכי חשוב מה שאני רוצה. אני חושבת שזה העניין.
זהו, אז אני חושב ששמחת תורה זה אירוע מאוד יפה, משום שהוא בעצם בא ואומר לאנשים, אם זה לא יהיה ברגע שלכם, אם זה לא יהיה בפנימיות שלכם, אם לא תזדהו עם זה באופן פנימי, אם לא תדעו לשמוח בזה, פשוט לשמוח, לשמוח במובן הכי פשוט.
והריקוד הזה חשוב לי להזכיר, הוא תמיד גם קהילתי. אתה לא רוקד לבד בבית.
נכון. אני אמרתי משהו נורא מצחיק השבוע באיזה סוג. אני סירבתי, עכשיו אני יכול להגיד, כי נגמר החג. תוך חווה אמרתי, היה לי כל מיני הסברים מאוד מאוד מעולים, למה אני לא בא לכל מיני מפגשי סוכה. היו מלא סוכות שלום וכולי, ואני ממש מברך על זה, אבל אני באופן אישי, הרגשתי שלא בא לי בסוכות להגיע לכל מיני מקומות, ולהתווכח אם הוא צודק או הוא צודק, או הוא בא, לא הוא בא, אמרתי עכשיו, אני, זה לא רוצה, לא רוצה. והזכרתי שאת יודעת שחכמים אומרים שהמילה סוכה, סמך קפה, היא בעצם מספרת את כל הסיפור של, ההלכתי של סוכה. סמך זה אומר הסוכה הכי טובה, זה סוכה שיש בה ארבע תפנות, סמך. אחר כך יש סוכה קף, שלוש תפנות גם מספיק. אחר כך יש סוכה של שתי תפנות ומספיק טפח קטן, שזה ה-A. אז אם אתה מסתכל על המילה סוכה, אתה מקבל כאילו את כל הפורמטים האפשריים של סוכה כשרה. אוקיי, מה כל אחד רוצה לעשות? סוכה של סמך, נכון? זה הסוכה, זה השלם. ויש דבר מקסים מנבל. יש רעיון חסידי שאומר שסוכה של שתיים ואחת, לא, הצופים לא רואים את התנועה שאני עושה עכשיו, אז תנסי אז את לתאר. זה בעצם תנועה של חיבוק. שתיים.
היא מייצרת בזרוע.
שאתה מחבק, כן. בזרוע ועמה, כן? ובסקף היד מייצרת בעצם ממש חיבוק. שתיים. זאת סוכת החיבוק. אז למעלה במרפסת שלי יש לי סוכת חיבוקי. פעם ראשונה בחיים שלי, החלטתי שהשנה, אחרי כל מה שקרה פה, לא צריך סוכה של ארבע תפנות. צריך סוכת חיבוק.
יאללה.
היו לי יום ו... הרוחות זימרו שיר ארץ
נצא למסע, יש לנו חמישה חברים.
חמשת חומשי תורה, חמשת זה תורה. על שם חמישה חברים.
על שם חמישה חברים, קרובים, ידידי התוכנית בעבר, מה שנקרא.
בהחלט.
נחזיר אותם ככה מן האוב, לא מן האוב, חס וחלילה נאחל להם הרבה
בריאות. אנחנו חזרנו מן האוב, והם תמיד היו שם.
בוקר טוב לליאור טל, מחבר הספר מה למעלה, מה למטה, ומגיש הפודקאסט קולות של רוח בגלי צהל. אהלן ליאור, חג שמח.
חג שמח, בוקר טוב.
מה אתה עונה ככה? תגיד, התגעגעתי, רציתי, חיכיתי לשיחה, מה, אני מהבוקר
כבר מלא זמן לא היה לי מי לנהל שיחה כזו בתקשורת ההמונים.
מה זה הדבר הזה?
אני כבר לפחות 3 דקות מה שאמרת, רוצה לתת לך חיבוקי בסוכה.
אופה! אז אתה יודע איפה אני גר, ואתה יכול לבוא, נשאר חוד יום אחד, אתה יכול גם לבקר את אחותך. יאללה ליאור, אנחנו רוצים להתחיל איתך בספר בראשית.
ככה מתחילים.
ככה מתחילים, אז לשמוע ממך מה יש לך לומר ספר בראשית.
טוב, לא נוכל כמובן עכשיו על כל הספר, אבל אולי נגיד כמה מילים על יחסי אחים בתוך ספר בראשית. אני חושב שזה אחד הדברים הכי מטלטלים שיש בספר הזה.
גם נושא ממש שלא קשור בשום צורה לימינו, מה שנקרא. אחים, משהו כזה.
רציתי להגיד שאני אשתדל לא להזכיר אקטואליה והיא תהיה כל הזמן ברקע. אז אולי נתחיל בזה שהיה צריך להחליט איך לספר את הבריאה בספר בראשית. יכלו לספר הרבה סיפורים, והוחלט לספר משהו שאנחנו לא שמים עליו הרבה תשומת לב, שאלוהים החליט לברוא אדם יחידי. זאת אומרת, זכר ונקבה ברא אותם, הוא יכול היה לעשות, כפי שהוא עושה בחיות, לא לברוא זוג אחד, אלא לברוא בבת אחת 100,000 זוגות, והוא החליט לברוא זוג אחד. ולמה נברא אדם יחידי? כדי להגיד לנו שבעצם כולנו, כל האנושות, בלי הבדל דת גזע מין ושאר ההבדלים, כולנו אחים. כולנו מאותו אבא ומאותה אמא. כבר המשנה אומרת את זה, שמפני מה נברא אדם יחידי? מפני שלום הבריאות, שלא יאמר אדם לחברו, אבא גדול מאביך. ואת כל הסיפור של עמים שרואים את עצמם כעליונים, ושל גזעים שרואים את עצמם כעליונים, והוא נפסל בדקה הראשונה של ספר בראשית, כשמבקש לעשות את כולנו אחים. אבל אני מרגיש שהטלטלה הגדולה של הספר, ואני מקווה שאני לא הורס לאף אחד עכשיו, זה שזה ספר של משפחות מקולקלות, וכל יחסי האחים בספר הם איומים ונוראים. ולא רק שספר בראשית לא מראה לנו שיחסי אחים זה יחסים של אחווה ואהבה ורעות וערבות הדדית, אלא הוא מראה לנו את ההפך. אנחנו יכולים לעקוב מקין והבל, האחים הראשונים, שזה נגמר ברצח, דרך כל סיפור כמעט של אחים שיש לנו בספר בראשית, כן, לא יודע, יעקב ועשיו, כל אחד מהסיפורים של אחים בספר בראשית, יש שם קנאה חזקה ואיומה ורושפת, והקנאה הזאת הופכת בדרך כלל גם לאלימות, ואח אחד בורח מהאח התאום שלו לשנים רבות, ואח אחר נמכר, אחרי שכמעט רוצחים אותו, נמכר לעבדות במצרים. יחסי אחים בספר בראשית קודם כל מראים לנו את מה שקשה לנו לראות. להכיר במישהו כאחיך עוד לא אומר שיש ביניכם יחסים נפלאים, אלא לצערנו פעמים רבות אומר שעכשיו צריך להתגבר על כל יחסי הקנאה והתחרות והקושי. אתה יודע שאתם יודעים שאברהם ולוט, כן, הם לא בדיוק אחים, אבל הוא אומר לו, אנשים אחים אנחנו, ומה המשמעות הפרקטית של אנשים אחים אנחנו? בוא ניפרד, בוא נלך לשני כיוונים.
כדי שלא נסיים את זה, אם זה גרוע.
חוץ שאומר לו, כדי שנשאר אחים, אז תלך אתה לפה ואני לשם.
כן. עכשיו, זאת תובנה, לפחות עבורי, תובנה מאוד קשה, אבל התורה לא נגמרת בספר בראשית, אז בלי לעשות ספוילר לדברים שאחריי, המודל משתנה בסוף הספר. כשיוסף, אולי האח, שהכי צריך להיות מתוסכל מאחיו ולנקום בהם ברגע שיש לו הזדמנות, מי שכמעט רצחו אותו וששלחו אותו למסע נוראי של עינויים, כשיוסף מוחל לאחיו ומשתמש בכוח שלו כדי לעזור להם, והכל קורה בהתפרצות של בכי, בכלל לעקוב אחרי בכי בספר בראשית זה חוויה מדהימה, תמיד הבכי מתחיל בקושי גדול, ובסופו של דבר הבכי מוביל לריכוך ולהפיכת יחסי שנאה ליחסי אהבה, ויוסף עושה שם מהפכה. המהפכה הזאת מגיעה למודל חדש בספר שמות של יחסי אחים של משה ואהרון, שזה כבר מודל של אחים שמשתפים פעולה, וזה מוביל לשורה ארוכה של ציוויים בתורה, לאורך כל התורה, שבהם המילה אח מבקשת להגיד, יש פה מישהו שיש לך אחריות כלפיו, לא תשנא את אחיך בלבביך, כי יהיה בך אביון מאחד אחיך, מאחד אחיך אשר בשעריך, לא תאמץ את לבבך, ולא תקפוץ את ידך מאחיך אביון, לא תראה את שור אחיך או ציון נידחים והתעלמת מהם, לא תתעב אדומי, כי אחיך הוא, ועוד מלא פסוקים, פתוח תפתח את ידך לאחיך, להניחה, התורה מבקשת לעשות לנו מעבר מספר בראשית, שמראה לנו את כל הסכנות והקלקול והקושי שיכולים להיות ביחסי אחים, או שכמעט באופן טבעי מתרחשים ביחסי אחים, ואני חושב שאולי זה מה שאנחנו חווים היום בעוצמות קשות, למודלים אחרים שמרקחים את הסיפור הזה, שקודם כל אפשר לבכות על היחסים האלה, ואפשר לבכות מהתרגשות של תחושת אחווה לאחי ולאחותי, ואיך עוברים מקנאה, תחרות, מחלוקות, קושי, היפרדות, וכל מה שאנחנו רואים בספר המשפחות המקולקלות, שזה ספר בראשית, אל עבר מה שהתורה רצתה כשהיא הפכה את כולנו לאחים, אל עבר אחים שמסמלים ערבות הדדית ואהבה. אז אני קצת נשמע מנותק עכשיו אולי.
לא, לא, אתה לא נשמע מנותק לך דווקא.
לא, אני גם מה שמעניין אותי, וככה נגעת בזה ברגע, אתה בעצם אומר, לפני שאפשר לעשות את המעבר הזה, שבסופו של דבר התורה מעבירה אותנו, יש פה איזה עניין אקטיבי שגם צריך להבין מה עליי לעשות, השלב הראשון הוא להבין איפה הסכנות, איפה המפולת, איפה אני צריכה להבחין בקלקול שלי, בקלקול שלך, רק משם נוכל לצאת לדרך כדי להשלים את המשימה.
כן, כן, והמחשבה שכשאנחנו צועקים אחים אנחנו פתרנו את הבעיה, ספר בראשית אומר לנו הפוך, עכשיו אתה מתחיל להבין את הבעיה.
רגע, אבל יש פה
אחים מתחרים על אהבה של אותם הורים. רק הרגע הזה של ההתחרות, כולנו מכירים הילדים שלנו, של ההתחרות על אהבה של אותם הורים, הוא כבר מסמל, סליחה שי, קטעתי אותו.
לא, זה בסדר גמור. אני רק אגיד שבמילה מסוימת אני רוצה לחבר בין מה שאמרת על ספר בראשית, הדברים הנפלאים, איך הצלחת בשבע דקות, מה שנקרא. אני רוצה לומר שיש נקודה אחת אופטימית שלא נגעתם בה, ויכול להיות שיהיה חיבור בין האחווה של ספר שמות לבין האחים של ספר בראשית. כולנו יודעים שהרבה פעמים בערב שבת, במשפחות רבות בישראל, מניחים את הידיים על הראש של הילדים, ואומרים להם, ישמחה אלוקים כאפרי וכמנשה, לבנים וכו'. ואתה יודע, כשאתה קורא את ספר בראשית, אם בא על זה, האחים הכי זוטה, מי זה בכלל? מה הם עשו? מה הם אמרו? יש כל כך הרבה אחים, נקרא להם הרבה יותר מרכזיים והרבה יותר חשובים. אבל אם ליאור ואינבל אתם מסתכלים על ספר בראשית, זה נורא פשוט, זה שני האחים היחידים בספר שלא מסופר עליהם על מריבה. ובעצם, ספר בראשית מסתיים בשני אחים, שמברכים אותם כי הם לא רבו, ובסך הכל מה שאבא ואמא אומרים לילדים שלהם, בערב שבת זה, אל תריבו. הם לא אומרים להם, תהיו גדולים כמו אברהם, או יצחק, או יעקב, או יוסף, או יהודה, או ראובן, אלה בקשות גדולות. בעצם בסופו של דבר, כל מה שאני אבקש מהילדים, תשארו אחים. זה מדהים.
זה מקסים. אני אגיד לך גם שאני חושב, אל תריבו, זה כבר פנטזיה.
כן.
אבל תדעו איך לריב, כשיוסף שולח את האחים שלו חזרה להביא את, את אביו, כתוב, וישלח את אחיו, וילכו ויאמר אליהם, אל תרגזו בדרך. אז אנחנו נריב, אחים רבים. אבל כשאנחנו נריב,
זה הפלא בין ריב לרוגז.
מצרים ומנשה, כן, בדיוק. איך אפשר לריב בלי רוגז? איך אפשר להיות במחלוקת אוהבת? אני, סליחה שאני אומר קצת פוליטיקה, אבל אני חושב שאנחנו חיים תחת ממשלה שעושה הכל כדי שנרגז, וכדי שלא נצליח לנהל פה יחסי אחים שבהם רבים באהבה, ושיש לנו משימה גדולה לשנה הזאת. איך לעשות פה את המהפכה הזאת מבראשית לשמות? איך הופכים לאחים שיודעים לריב?
אז זהו, זה היה ספר בראשית עם ליאור טל, ויאללה, אנחנו בדרך לספר שמות.
תודה רבה ליאור,
חג שמח.
תודה
ענבל,
תודה שי, חג שמח.
נשאיר לך עבורה המנותה שהאמין העול והבוער, כי נצח ישראל, נצח ישראל, נצח ישראל לא ישקר, כי נצח ישראל, נצח ישראל, נצח ישראל לא
נעצר לנו, שר לנו על רותי נבון. זה שיר נהדר, אבל אנחנו צריכים להספיק 5 חומשי תורה.
זה לא פשוט. יאללה, אנחנו בספר שמות אחרי ההקדמה של ליאור עשה לנו, ואנחנו עכשיו בספר שמות עם ראש מזם 929, הרב בני לאו. בוקר טוב, הרב בני.
בוקר טוב, שי, בוקר טוב, ענבל, מועדים לשמחה.
אין לנו ברירה. אני בטוח שאתה עייף אחרי הלילה. לפחות אני יכול להגיד מה עובר עליי. אבל, כן. אבל ספר שמות, בוא נשמע.
ספר שמות, מה אני אגיד? אני, נכון, אנחנו זוכרים את מגילת העצמאות שבארץ ישראל קם העם היהודי, אבל באמת בספר שמות קם העם היהודי, ואפשר להתווכח בין מצרים להר סיני, בטח לא בארץ ישראל. וזה הסיפור של ספר שמות. ספר שמות זה ראשית האומה. אם ספר בראשית זה סיפור המשפחה, אז בספר שמות פתאום בא מצרי מלך ואומר, היי, הנה עם. פעם ראשונה שמישהו מצביע עלינו ולא רואה משפחות, אלא רואה קולקטיב, רואה...
זה לפעמים נורא מעניין שאתה צריך שמישהו מבחוץ יגדיר אותך.
כמעט תמיד, כמעט תמיד, כי אנחנו לא מסוגלים, אנחנו רואים את הפרודות ולא את השלם. ואז אחרי שאנחנו יוצאים ממצרים, אנחנו מגיעים למרגלות הר סיני, ויחן שם העם כנגד הער, הנה העם, ועכשיו אנחנו עומדים ואומרים לנו, מאז ילדותנו דרך רשי, כאיש אחד, בלב אחד, פעם אחת ויחידה בתולדות העם הזה, שאנחנו עומדים ומקבלים בעצם את הייעוד שלנו. הייעוד הזה אומר, ככה במילה קצרה, יצאתם ממצרים מאיזושהי תבנית של אנושות שבונה בית עבדים. שזה אומר, בראש הפירמידה עומד אדם שהוא אדון, שהוא מלך, בדרך כלל רודן, ומתחתיו יהיה לו את הכנופיה שלו, ועד לשרשרת הנמוכה ביותר שלמטה למטה רימוסים העבדים. זה נקרא בית העבדים. ואתם תצאו ממצרים או יצאתם ממצרים כי יש לכם ייעוד אחר. בעצם לשבור את הפירמידות האלה ולייצר ממלכת כהנים וגוי קדוש, שזה אומר אדם וצלם אלוהים. ואצלנו אומר הקדוש ברוך הוא למשה, כשאתם תיכנסו לארץ הייעוד שלכם, אתם תבנו חברה אחרת, שהיא ההפך ממצרים. ושם מתחיל הסיפור של העם. שם בהר סיני, למרגלות ההר, אנחנו מקבלים את הכתובת הזה שלוקח אחריות לכל האנושות. שם מתחיל ערך השוויון. שוכחים את זה כל כך הרבה פעמים. שואלים, על מה יושבת התורה כולה? מה זה אבן הראשה של תורת משה? זה יושב על הדבר הזה, של צלם אלוהים עשה את האדם. וכל המושג של שוויון נולד כאן.
אז רגע, אז בוא רגע נגענו בנקודה של הלאומיות הזאת, והלאומיות שנוצרת בספר שמות היא בעצם מעבר, כפי שאמרת, ממשפחה ללאום. ואני רוצה לשאול בעצם, האם אין סכנה שכאשר נוצרת לאומיות, אז יש שחיקה במשפחה, ובקהילה, ובפרט, והלאומיות בעצם הופכת להיות הדבר הגדול.
באותו רגע שהם עמדו בהר סיני, באמת התערבבו לאיזו תפוקה אחת, זה נכון. אבל מיד אחר כך, מקבלים איזושהי הוראה, שזה כבר ידלג לחומש אחר, בספר במדבר, אבל זה סמוך לאותו מעמד של הר סיני, שהם יתפקדו לשבטים, ולכל שבט יהיה דגל עם סמל ועם ייחוד. וכאן מתחיל הסיפור המופלא הזה, שסופרים אותנו למשפחותם לבית אבותם. כלומר, יש את התמונה מאוד מאוד יצוקה הזאת של עם, עם עם ייעוד אחד ועם כיוון אחד, ובתוך הדבר הזה יש שבטים שבטים עם דגלים דגלים, וצבעו של זה לא כצבעו של זה. וכאן מתחיל בעצם הסיפור הגדול שלנו, של התנועה, אפשר לקרוא לזה, או ההשתדלות הזאת, איך מייצרים את התופעה האנומלית הזאת של שמירה לייחוד המאוד מאוד אינטימי של שבט או של משפחה, יחד עם ההבנה שיש ייעוד אחד שלשם צריך ללכת כעם. ככה אנחנו משתדלים, ולמען האמת, עוד לא מצאנו את הנוסחה.
הנוסחה המקורית באמת הייתה אולי קושי משותף וקצת קל לנו מדי.
הקושי המשותף הוא החלק באמת הכי קל. זה צריך להגיד, כשיש מסביב מישהו שמצביע עלינו ואומר אתם קולקטיב, אז אנחנו קולקטיב. מה שקוראים בכל מיני ספרים, ברית הגורל. זאת אומרת, כשיש מצרים ויש פרו, או שיש גרמניה ויש היטלר, שם אנחנו יודעים שמה זה נקרא להיות עם. אבל כשמורידים קצת את החרב מהראש שלנו ואומרים לנו תגדירו את עצמכם לא דרך הגורל אלא דרך הייעוד, פה האתגר מתחיל להיות רציני.
וואי, וזה היה סיכום חד למה שקורה מולנו.
כן,
הרב בני לאו, איזה כיף לשמוע אותך.
תודה רבה,
חג שמח, שבת שלום.
חג שמח, להתראות. בין שיווק לפיוק כל המקומות סיכויים קלושים לבנות חלום, אפילו הם קשים, יותר קשים מיום ליום. ארץ קטנה עם תבלול, ורוב העם מתעסק בריגול, הכל מוכן כאן למחירת החיסול, הכל גלוי דרך אור המנעול. ארץ קטנה עם שעון שמתקדם בצד די חילזון, סוחר הנשק בונה לו ארמון, המדינה זה הוא בגוף ראשון. כל המקומות קדושים.
חג שמח מגלי צהל.
הוא התחיל כתרגום העברי לביטלס. בנסיעה קצרה של 12 דקות קיבל לחן משלו.
פתאום טלפון, נומי שמר מחכה לנו באולפן X, יש לה שיר, מיד לעוף לשם. מיד הקלטנו את לו יהי.
המלחמה שהגיעה חרצה את גורלו כהמנון תקווה לאומי. לו יהי,
לו יהי. ישבנו, בחינו, ושרנו את לו יהי.
שיר של מלחמה ותקווה. נורית קנטי בתוכנית מיוחדת בעקבות לו יהי של נעמי שמר. היום באחת, גלי צהל.
חוגגים שמחת תורה בגלי צהל. מחר ב-10 בבוקר, יורם סוויסה חוגג עם שרית חדד את יום הולדת ה-45. ב-12, יואב גיני מארח את אבי טולדנו.
גם בת של השגרירות מלונדון הגיעה אלינו. דיבר המון וזה, ואחר כך בסוף אמר, אני מציע שתאמצו לעצמכם איזושהי סיסמה. בין החדרים, אם אתם באים לבקר אחד את השני, דופקים בדלת, אומרים, מי זה? הוא אומר, זה הורה. הוא אומר, איזה הורה? ההיא מהי. טוב, אפשר לפתוח.
ובמוצאי חג ב-9, חגי חריף ואביב פוגל בחגיגה בהקפה, עם העדכונים מאירועי ההקפות ברחבי הארץ. חג שמח מגלי צהל.
עכשיו בגלי צהל, עם בעל קזית והרב שי פירון, עם נפלא פה.
הבית של החיילים, גלי צהל.
חזרנו, את יודעת, היא גיבורה.
מי זה היא?
היא, מי שמוכנה לדבר על ספר ויקרא.
אה, כן.
היא
כן.
גיבורה.
כן.
כי זה באמת אתגר, את יודעת, כאילו, ליאור מתחיל, משפחה, תתתה, אחר כך מדברים קצת על לאומיות. על עכשיו אתה נכנס.
עכשיו זה אובי הקורה.
בגלל זה היא מישהי, בגלל זה היא כזאת אמיצה תמיד. בוקר טוב, תהילה פרידמן.
חשבתי שבחרת אותי בגלל שאני כל כך אוהבת את ירושלים.
לא, בחרתי אותך בגלל שאת לפעמים, שאת כל כך מאמינה בצורך להקריב קורבנות אישיים גם כשזה לא נוח.
חבריה, בחרנו אותך כי אנחנו אוהבים אותך.
נשמחה מאוד להיות פה.
ספר ויקרא. דברי איתנו.
ככה, שלוש מחשבות על ויקרא. קודם כל צריך לדעת שפעם ילדים היו מתחילים ללמוד לא מבראשית אלא מויקרא. שזה מעניין.
יבואו טהורים ויעסקו בטהרה.
נכון. אני שלושה דברים אני חושבת עליו. אחד, שזה הספר הכי פיזי שיש בתורה. יש פה המון 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 עיסוק בגוף. בתומה בגוף וטהרה בגוף, ויש לו ריחות וטעמים, כן? הכל כזה נורא פיזי. אני חושבת שיש בזה משהו יפה. זאת אומרת, אנחנו רגילים לחשוב על יהדות באופן כרעיונות מופשטים כאלה. וספר ויקרא שולח אותנו לומר בגוף אנחנו מבינים. לא רק בראש ולא רק בנשמה ולא רק ברגש, אלא הרבה בגוף. ובטח אנחנו יהודים ציונים בארץ ישראל שחזרנו אל הגוף, אל הממשות, אל האדמה. אז אני חושבת, יש בזה משהו שמאוד מאוד חזק בעיניי. דבר שני, בספר ויקרא עוסק המון בקדושה. באנשים קדושים, במקומות קדושים. קדושה זה דבר טריקי, כי מצד אחד יש בקדושה משהו שהוא מבדל, נכון? כאילו תחשבו, אנשים, איש ואישה מתקדשים, קדושים, נישואים, אז זה חייב להיות רק הם. זה בלעדי. זה לייחד אדם אחד שהוא האדם שאיתו אני ביחד. אבל ספר ויקרא מתעסק גם במקום קדוש, במקדש. ומקומות קדושים, יש להם איזה נטייה דווקא שהם קדושים לא רק להרבה אנשים, קדושים גם להרבה עמים. הרבה פעמים זה כזה כמו קדושות אחת על השנייה. כן, דתות יסתכלו על הר הבית למשל. אז אני חושבת שזה מעניין האם אנחנו מסוגלים לחשוב על קדושה לא רק בתור משהו בלעדי כזה, בלי אף אחד אחר, כמו בזוג, אלא גם כמו בהורים.
שאפילו מה שיותר מעניין במקומות קדושים, זה שאני רוצה שהמקום שלי יהיה מקום קדוש לכולם, ובתנאי שהוא יהיה שלי.
נכון, אז אני שואלת את עצמי, האם אני יכולה לחשוב על קדושה לא כמו זוג, אלא כמו הורים? זאת אומרת, יש לי עם ההורים שלי קשר אינטימי קרוב, אבל גם לאחים שלי יש. יש לי עם כל אחד מהילדים שלי. אז זה לא אחד על חשבון השני במקום השני. זאת אומרת, זה לא חייב להיות מלחמה. זה יכול להיות גם איזשהו סוג של שותפות. נכון? ביתי בתפילה יקרה לכל העמים. זאת אומרת, זה אפשרי במקום קדוש. אבל זה לא ספק אתגר. עוד דבר על מקום קדוש מעניין בעיניי, זה שאנחנו חושבים על מקום קדוש כמו משהו, מקום כזה שהוא עצמו יש בו איזה משהו. אבל דווקא ספר ויקרא מתעסק במשכן נודד. זאת אומרת, זה ברור שהמקום עצמו הוא לא הדבר. הדבר הוא שאנחנו מייחדים אותו, שאנחנו מסביבו, שאנחנו בוחרים בו, שאלוהים בוחר בו, כן, שיש שם השראת קדושה, ולא שהדבר עצמו. ודבר אחרון אני רוצה להגיד על ויקרא, ויקרא מלאה בכהנים. כהנים הם בכלל רעיון קשה בשבילנו, נכון? כאילו מה זאת אומרת, אדם זה כמו קסטות, זה כאילו קבוצה מסוימת, יש לה תפקיד, היא המשרתת, היא המלמדת. אני רוצה להגיד שזה שלב. זאת אומרת, זה מתחיל עם הכהנים, ובשלב מסוים העם היהודי עושה טרנספורמציה ואומר לא, הולכים למשהו הרבה יותר דמוקרטי, כאילו התורה הופכת להיות במרכז ופחות המקדש, ואז כתר תורה מונח, כל הרוצה ליטול יקום ואיתו.
שזה הרבה יותר מעניין, זה ממש מרתק, משום שבעצם מה שקורה זה שזה מנתק את הקשר בין אב לבן, ונותן את המשקל לך. מי שיהיה כהן זה מי שאבא שלו היה כהן, אבל מי שיכול להיות מורה או מורה, מנהל או מנהלת, מנחילי תורה, זה לא קשור באבא ואמא, זה קשור במה אתה עשית. ובעצם יש פה איזה מין מהפך מדהים שנותן לכל אדם את האפשרות להגיע למשהו.
זה נכון, ועדיין אנחנו משאירים את הכהנים בתפקיד אחד, וזה התפקיד של להיות צינור לברכה ואהבה, נכון? אני ממש עכשיו חזרתי מבית כנסת, היה ברכת כהנים, והכהנים עמדו על הבמה ואמרו, שיר קדישנו יצאתה וציונו לברך את עמו ישראל ואהבה. אז איזה דבר זה? כשאדם נולד, הוא יודע שיש לו את היכולת ואת הפוטנציאל להיות צינור לברכה ואהבה. אז אני חושבת שלא רק כהנים יכולים להיות צינור לברכה ואהבה, אבל כאילו יש לנו קבוצה שהיא כאילו נוסעת בדבר הזה, והיכולת הזו להיות צינור לברכה ואהבה.
זה מקסים? כן, אנחנו שומעים, זה ככה ברקע כזה, ככה
נערכים.
איפה היא, נפלה לנו? תהילה, נפלה לנו?
זה לא, אני פה, המוזיקה היא אצלכם, לא אצלי.
כן, כן, זה בסדר.
אנחנו הכנסנו אותה כדי להתכונן לסוף, שאנחנו לא רוצים שיבוא, של השיחה.
כן, אז הנה, אז אני סיימתי, עם ויקרא.
יפה, תהילה, שיהיה לך חג שמח ושבת שלום.
אמן, אמן.
30 ימים ו30 לילות, מטרטרים אותנו סתם, אומר ובקולות, שנים של עבודות קטנות, מטעם ולמען. זאת דרך ארוכה, זאת דרך ארוכה, זאת דרך ארוכה לכנען. 30 ימים ו30 לילות, מנערים אל תוך הוודיות, נפשי צמאה לא להתגלויות אלא ליין. דבר עכשיו עם הפיקוד, ואם אתה פוחד תגיד להם שיוד אומר שלא אכפת לו אם רזה הארץ או שמנה, אם יש בעץ או אם עין. יפה מאוד אומר לו מר, לא בלי לראות אבל בלי לגמגם, יש עוד משהו על לבך, דבר עכשיו, דבר איתי, שאל בני ונען. זו דרך ארוכה,
דרך ארוכה,
זאת דרך ארוכה, זאת דרך ארוכה נכנע. כאילו לא ירגיש מספיק מותקף, יוד מסיים וכבר מופיע כף,
ועל פניו חיוך לא חף מתענוג של כוח, מתקרב לכוח. כל מה שיוד בסך הכל אומר, מנהיג הדור צריך לדעת לוותר, לסגת כדי להיזכר בתור מה שכל חייו ירצה לשכוח.
מהם בלי תנועה אומר לו שמע, פניי אולי לא לשלום אבל לא למלחמה, ואם אינכם נותנים דבר, הנה דבר מה שאולי תוכלו לקחת.
זאת דרך ארוכה, זאת דרך ארוכה,
זאת דרך ארוכה לארץ המובטחת.
מובטחת למי?
אומר לו יוד,
הרי כולם יודעים שבפיקוד הם מחזיקים עליך תיק וזה עניין אבוד, הצמרת לא שוכחת.
אתה עיוור אם עוד אינך תופס, גם אם נאפילה הרבה אורח נס, הם לא ייתנו לך להיכנס לארץ כנען שמתחת.
ממקום מתוך הלב לפתע מתקרב, אבל אין שום כנען, כנען לי בלב. לא ניכנס זה היינו הח והח בסלע פעמיים אני רק יהודי נודה נולדתי כדי להיפרד מקדמת דנה ועד לשנה הבאה בירושלים
זהו, אנחנו מראים לספר במדבר.
כן.
קדימה?
אתה צועד במדבר.
זה מדהים דרך אגב שהשיר כנען, אפרופו הבחירות המוצלחות והמופלאות של הפעם,
כן.
זה גם כאילו שיר מדהים, אבל גם מראה את הרלוונטיות ואת היכולת שלנו ללמוד תנ"ך, תורה ולכתוב טקסטים, כאילו עצם, בפעמים מדברים על בורות ושאנשים לא מכירים תנ"ך וכו', ויש בזה מצד אחד הרבה אמת, אבל עצם העובדה של שלומי שבן, מוזיקאי 2023, כותב שיר כזה.
מוזיקאי, חילוני, שמבין עדיין את הרלוונטיות של הדבר הזה, ומצליח להוציא ממנו.
אז יאללה, ספר במדבר.
אז לגמרי. טוב, במדבר, צעדנו במדבר. לא תצעד אל עבר הרב יובל שרלו?
אני לא יכול בלי הרב שרלו.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
שלום,
מועדים
לשמחה.
מועדים לשמחה. אז הרב שרלו, תן לנו בבקשה קצת. בוא נלמד את חצר במדבר.
מדבר זה דימוי דרמטי הרי.
אני אחלק אותו ממש לשני חלקים מאוד בולטים, הוא נחלק לשלושה, אבל לצורך העניין לשניים. החלק הראשון, הכל טוב. אין מילה אחת של ביקורת, אין מילה אחת של משהו שלא קרה בסדר. עשרת הפרקים הראשונים של הספר הזה הם התוכניות, החלום, החזון, המפקד, מסביב להר סיני, מה שנותר וכדומה. ומהרגע שמתחילים ללכת, פרק י' אין סיפור שהוא לא סיבוך.
מה שנקרא אין רגע דל.
אין רגע דל, אבל לכיוון השלילי, כן, כלומר, המתעוננים, ולאחר מכן קברות התאווה, ולאחר מכן מרים, ולאחר מכן המרגלים, ולאחר מכן המעפילים, ולאחר מכן המקושש, ולאחר מכן קורח. כלומר, אני לומד מזה משהו אחד מאוד עקרוני על הפער בין החזון למציאות בשני מובנים. האחד, שכשיש לך חלומות גדולים ושאתה חוזה וחוזה וכדומה, אתה יכול להיות טהור ועליון ונפלא, אבל כשמתחילים ללכת, אז הרשמה היא תמיד כוללת בתוכה, גם אם מדבר בשפה ישיבתית, גשמיות, כן? כלומר, מסתבכים, בפועל תמיד מסתבך.
אני שומעת אותך אומר את זה, ואני נזכרת בטקסט שהיינו אומרים בשנת השירות שלי, יש את רמת העיקרון ויש את עמק המציאות.
נכון, אבל
אני דווקא שומע רב יובה, רק לפני שתמשיך, אני דווקא שומע יש את מגילת העצמאות ויש את המציאות.
נכון, אבל צריך לזכור שכמו שפתחנו את החודש הזה בתקיעות שופר, יש גם תקיעה שאחריה. בסופו של דבר המסע הזה הגיע לארץ ישראל. מי שהסכים ללכת ולא פרש ולא חזר למצרים ולא היה מהמעפילים שדחקו את הקץ, אלא הסכים ללכת לאורך כל המסע הארוך הזה, עם כל התסבוכות, ולא פרש, ולא מרד, ולא, אלא קיבל את המציאות הזאת, הוא זה שהגיע בסופו של דבר לארץ ישראל, ואני חושב שלנו היום זה משהו עצום שאנחנו צריכים ללמוד אותו, מצד אחד להבין את הפער, כמו שאמרת, בין גילת עצמות לבין המציאות וכדומה, ומצד שני לזכור שרק מי שמוכן ללכת במסע הארוך הזה, יגיע בסופו של דבר אל הארץ המובטחת.
אבל נדמה לי שהמוכנות הזו ללכת במסע קשורה לחזון. זאת אומרת, אם אין לי אותו, אם אין לי את הדבר שאני רוצה להגשים בסופו של דבר בארץ ישראל, יהיה לי קשה להתמיד.
נכון, נכון, לגמרי. ולכן, מעמד הר סיני, שהוא מעמד החזון התורתי, היה במדבר. הוא היה לפני המסע. הוא לא היה אחריו. ולא כשהגענו לארץ, אלא באמת הוקרן חזון מסוים, ושהתקופה או הדימוי שאנחנו מכירים בדברי הנביאים, לתקופה הזאת הוא של אירוסין, כן? זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה, זו התקופה של החזון, של החלום, של הזוגיות, והמציאות היא מסובכת יותר, ובסופו של דבר, אבל רק כמי שמוכן ללכת במסע הזה, מגיע למקום המובטח.
להמשיך ולשאוף.
הרב שרלו, למדנו איתך את ספר במדבר, ממש תודה. חג שמח.
כל טוב וחג שמח.
חג שמח, שבת שלום.
אז צריך לסיים את התורה, זהו, חומש אחרון.
מה לעשות?
מה לעשות?
אסור רק חמישה.
אסור, כן? אז בשביל הסיום, הבאנו לכם ככה, שזה יהיה רציני, ככה טוב. מורה, המורה, המורה לתנך. שלום ליוכי ברנדס, סופרת ומורה לתנך.
שלום הרב שי, שלום ענבל.
מצחיק אותי שאתה קורא לזה המורה לתנך, מבחינתי היא מספרת התנך, ומזה אני כבר לומדת.
למה, תשאילי אותה, רגע, תשאילי אותה.
לא, בסדר,
אני מורה לתנך, זה המקצוע שלי, בזה אני עוסקת, זה
אין שום בעיה.
רגע, מה קרה?
יוכי?
חברנו?
גם סופרת, אבל אני הייתי מורה, עדיין מורה והיה מורה.
מעולה, בסדר גמור.
הספר דברים, יוכי.
שומעים אותי?
כן, כן, שומעים, אז עכשיו ספר דברים.
מה קרה?
לא יודע, לרגע אחד.
איבדנו אותך לרגע, זה קורה לפעמים.
זה כמו התלמידים נרדמו בשיעור, המורה המשיכה לדבר.
לא, עכשיו זה ממש דרמטי. המערכת הטלפונית שלנו לא...
זה מהזנה מדי פעם.
זה בגלל שהגענו לדברים, זאת הסיבה.
זאת הסיבה, כי לא רוצים שנלך, רוצים שזה יהיה עוד ועוד.
זה ספר שצריך להתרכז בו, כך רגע, פעימה.
פעימה, זה ממש.
זה נכון.
זה דרך ארוכה לכנען.
על הטכנולוגיה תמיד אפשר לסמוך שמשהו ישתבש, זה תמיד העניין.
יופי, אז הנה יופי חזרה אלינו.
אני רק רוצה לדעת מה הפסדתי, כי פתאום אמרתי שאני מורה לתנך.
ושמענו את זה, ואז נותקנו, ועכשיו אנחנו חוזרים לספר דברים. יאללה, ספר דברים. קדימה.
ספר דברים זה הספר של משה רבנו, מקווה ששוב לא נותקתי, שמעתי.
לא, הכל טוב.
טוב, ספר דברים הוא הספר של משה רבנו. הוא האיש שאני לא מפסיקה לגלות עליו דברים חדשים, זה נראה כאילו אנחנו מכירים אותו. אני כל הזמן מלמדת אותו ומגלה בו דברים חדשים ולומדת אותו וכותבת עליו, והוא מדהים אותי כל פעם איזה רבדים מסתתרים מאחוריו. עכשיו, משה רבינו הוא טראבל מייקר ידוע, מאז שאנחנו מכירים אותו הוא רב, הוא נלחם, מצרי, מורג, מסלק, והאיש הזה ממשיך להתקוטט כל הזמן. הוא מתקוטט עם העם שלו, שמענו קודם מהרב שרלו, אבל הוא מתקוטט עם העם שלו כל הזמן, והוא מתקוטט עם אלוהים מאוד מאוד חזק. ובספר דברים, שזה היומן של משה מספר למה הוא לא מימש את יהודו, ככה הוא מציג את זה, למה הוא לא הצליח לממש את יהודו, וזה בעיניו היה להיכנס עם בני ישראל לארץ ישראל. זאת אומרת, לפי כל מיני פרמטרים אנחנו יכולים להתייחס אליו כמנהיג כושל. למה? הוא מסתכסך עם העם, העם לא מציית לו, לא בקלות. אני יודעת, היום היינו אומרים, אין לו לייקים, אין לו עוקבים, לא מראיינים אותו כל הזמן בתקשורת, הוא לא כותב פוסטים, הוא לא... זאת אומרת, יש כאן מניק שיש כאן בעיה בינו לבין העם, כל הזמן, בינו לבין אלוהים, כל הזמן, וכמובן עם המקור, קור מחצבתו, עם המצרים, ובסוף, אחרי כל הסכסוכים והמאבקים, הוא לא מממש את יהודו. אני שוב חוששת שנעלמתי.
לא, את כאן ממש ואנחנו שומעים אותך.
אז אני רוצה רק לשאול שאלה, לפני שאני אגיד מה שאני חושבת על משה, מה זה מנהיג מצליח?
אז זהו, כשאת תיארת את זה, דווקא חשבתי שזה, הוא עושה מה שצריך. זאת אומרת, הוא לא מוכן... שנייה רגע, הוא לא מוכן לקבל, הוא לא פופוליסט, הוא לא עושה מה שהעם רוצה, אלא הוא עושה מה שהוא חושב שנכון, ואותו דבר כלפי מעלה, כלפי מי שאמור להיות הבוס שלו, לצורך העניין, בואי נפשט את זה. הוא אומר, בסדר, אבל יש דברים שאני חושב שהם נכונים, ואתה סתם. זה בעיניי מישהו שאני יכולה לסמוך עליו, שיש לו איזו יושרה.
אני חושב שלשאלה מה זה מנהיג, אני רק רוצה לענות תשובה.
מנהיג מצליח, מנהיג כושל, זה בעצם השאלה שאני שואלת.
אז אני רוצה לומר שמנהיג מצליח זה מנהיג שהוא כבד פה וכבד לשון.
כן.
שהוא לא עוסק בפייק, שהוא לא מצליח לקוד אנשים במתק לשונו.
נכון, כן.
ואת יודעת שזה נורא יפה ששמעתי פעם בשם נחמה ליבוביץ, שהוא גם כן אדם מורכב, כי מגמגם זה אומר גם וגם.
טוב, זה כבר מדרש, אבל זה יפה. עכשיו, אני אגב, אני גם חושבת בעקבות נחמה ליבוביץ' על האישיות שלו, שזה נורא יפה מה שאמרת, כבד פה, זה לא העניין שלא מושך אנשים קריזמטי. נגיד ככה, משה רבינו הוא לא קריזמטי, הוא לא מנהיג קריזמטי, היום זה כנראה לא היה עובד. עכשיו, כשאני מסתכלת על משה רבינו, וזה הדבר שמדהים אותי, הסכסוכים שלו עם אלוהים, שזה נראה בסדר, אלוהים אומר, אני אשמיד את בני ישראל, ומשה אומר, ואז כתוב לנו בספר במדבר, שאני לא אדבר עליו, בספר במדבר אומרים, הוא לא נכנס לארץ בגלל המים, ולא כך מבינים מה הלך שם. משה רבינו בעצמו, כשאני קוראת את היומן שלו, ספר דברים, משה רבינו שב ואומר בכל דרך אפשרית ובגלוי, אני לא נכנסתי לארץ, אלוהים לא הכניס אותי לארץ בגללכם, בגלל העם. מה זה הבגללכם הזה? וכל הזמן הוא אומר את זה בעקבות חטא העגל וחטא המרגלים. וכשאני עוקבת אחרי הסיפורים גם אחורה וגם בשעת מעשה כשמשה מדבר, אני רואה שהיו כמה אירועים שאלוהים רצה להשמיד את עם ישראל, ומשה רבינו התייצב, שמר על העם בגופו, אותו עם שהוא מסוכסך איתו ולא כל כך מעם, לא מציית לו, הוא שומר על העם בגופו, והוא אומר לאלוהים דברים איומים, מבישים, פשוט לא להאמין שמשה אומר דברים כאלה לאלוהים. למשל, משה מדבר על יחסי הציבור של אלוהים, לעצמו אין יחסי ציבור, אבל הוא אומר, מה יגידו עליך? יגידו שאתה לא טוב, יגידו שאתה לא חזק, יגידו שאתה הרצית, שאתה לא מסוגל להילחם עם הקטנים, כל הזמן יחסי ציבור, והדבר המדהים הוא שבמקום שאלוהים יחטף לו שתי סתירות ויגיד לו, אוף מפה, אלוהים אומר לו, בסדר, נכון.
אתה צודק, בדיוק.
אני מסכים, אני מסכים, אני מוכן, בסדר. עכשיו, הוא לא משמיד את העם, סליחה, אלוהים לא משמיד את העם, משה רבנו לא נכנס לארץ.
בסדר, הוא נושא את המחיר של לייצג אותנו, זה פשוט העניין.
אני חושבת שזו אמירה נורא חזקה, כי אני הייתי חושבת שאם... למה משה לא נכנס לארץ? אז מה, הוא הציל אותנו, באמת, אלוהים. כאילו, אני חושבת שזה נורא יפה, האמירה הזאת, אם אתה מנהיג שאתה עושה את תפקידך, אתה תשלם מחיר. תדע לך, אתה תשלם מחיר, ובשעת מעשה אתה תרגיש אולי שהחמצת. אתה אפילו תמות שבור לב, אבל לדורות...
ורק בראי ההיסטוריה נדע להעריך את זה.
רק בראי ההיסטוריה, ואנחנו כמובן את משה רבינו, הרי אין
מעריכות היטב.
בהקשר הזה כנראה צריך להגיד בהמשך לעניין, לכו לראות את גולדה, אותו סיפור בדיוק.
לגמרי, יוכי ברנדס, סופרת ומורה לתנך.
תודה רבה, שבת שלום, חג שמח.
שבת שלום, חג שמח, תודה.
אנחנו נגיד תודה לאורי קספרי, עמית קליין ויואב מוסק שהפיקו, לגלעד הראל הטכנאי, שי פירון, היה תענוג. אחת לכמה חגים אנחנו...
כן, תלוי בהנהלה, אבל היה כיף גדול, תודה רבה לך, ושיהיה לך חג שמח.
שבת שלום.
שבת שלום.
צהל זוכרת 50 שנה למלחמת יום הכיפורים.
גלעד על הדרך, סיפורי הקרבות שמאחורי אנדרטאות לזכר הנופלים במלחמת יום הכיפורים. והפעם אנדרטה לחללי חטיבה 274, כתבתה של ורדי שפר.
והנה עבדי דוד ויואב בא מהגדוד ושלל רב אימם הביאו. שמואל ב' ג' כף ב'. בין עצי אורן, בפארק עוצבות השריון הסמוך ללטרון, ניצבת על הקרקע אבן בזלת מבריקה. עליה נחקק באותיות קידוש לבנה, הפסוק הזה מהמקורות. פסוק שמספר את סיפורה של חטיבה ראשונה מסוגה, חטיבת הטירנים, טנקי השלל.
לאחר שהושלמה השמדתם של כל חילות האוויר הערביים והושגה העליונות האווירית, מתפנו מטוסי חיל האוויר לתקיפת כוחות הקרקע של האויב בכל החזיתות. מטוסי החיל הפכו את המיטלה למלכודת אש, שחסמה את דרך הנסיגה של השריון המצרי המובס.
במלחמת ששת הימים נחל הצבא המצרי תבוסה מרה. בתום הקרבות בין ההריסות בסיני, מצאו כוחות צהל יותר מ-600 טנקים שנטשו המצרים. רבים מהם מדגם הטי הסובייטי אפילו נותרו חמושים ומתודלקים.
תוך שנים ספורות התגבשה הצעה במטה הכללי להפוך את כלי המלחמה האלה לחלק בלתי נפרד ממערך השריון הצהלי. מפקד גייסות השריון דאז, האלוף ישראל טל, עברת את שמם לטירנים, והם היו בסיס כוחה של חטיבה ישראלית חדשה, חטיבה 274.
אתם מאזינים לגלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל. דובר צהל מודיע כי היום, סמוך לשער 2 בצהריים, פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן, וכוחותינו פועלים נגד התוקפים.
את היום התשיעי של מלחמת יום הכיפורים, חיילי 274 כנראה לא ישכחו לעולם. עד היום השמיני ללחימה, החטיבה שמוקמה בסיני, תפקדה בעיקר ככוח עתודה. אלא שבחלוף פחות מ-24 שעות, נמצאה החטיבה בחזית הקרב אל מול האויב המצרי, מצוידת בטנקים שעד לא מכבר היו של אותו אויב עצמו. בלילה שבין 13 ל-14 באוקטובר 73, פינתה אוגדה 162 את הקו שתפסה והתקדמה לכיוון תעלת סואץ. על שמירת הגזרה שעל ציר מאדים הופקדו במקומה שלושה מגדודי חטיבה 274. אלא שעם שחר החלה פתאום תקיפה מצרית מתוזמרת. מתקפה משולבת של כוחות שריון, חיל רגלים, ארטילריה, הפצצות אוויריות ופשיטות מוסקות של קומנדו לאורך כל החזית היבשתית במערב חצי האי סיני. בשעה 7 בבוקר כוחות השריון המצריים כבר ניצבו ראש בראש מול 63 טירנים של חטיבה 274 שכוחותיה, כוחות מילואים, בקושי הספיקו להכיר את הגזרה. הם הצליחו לבלום לבדם את גל ההתקפה הראשון ועדיין נותרו המומים אל מול מימדי התקיפה המצרית. רב סרן במילואים יובל שחף, אז מפקד טנק בגדוד 227 של החטיבה, זוכר זאת בבירור.
המצרים החלו לפרוץ מזרחה בניסיון להתקדם לכיוון שלנו, ואנחנו ניסינו לעצור אותם באותה גזרה. מפה בשלב מסוים החליט להתקדם, לעבור את הכביש, ותוך כדי התקדמות נסענו כמה מאות מטרים, מסתבר שהאזור היה רווי בחיר מצרי מחופר, והם התחילו לירות אלינו גם בנשק קל, אבל גם בטילי נונטט, טילי סגר ורקטות RPG.
להפתעה היה מחיר כבד. 15 טירנים נפגעו, כולל זה של מפקד החטיבה, יואל גונן. בין הנפגעים היו שני מפקדי גדודים, וגם שמוליק, הממפה האמיץ של יובל שחף.
הטנק של הממפה שהיה בחזית בערך מרוחק ממני כ-100-150 מטרים, בשלב מסוים חטף פגיעה של רקטה נונטט, ונדלק. הממפה לא נפגע בפגיעה, אבל שהם קפצו מהטנק, קצין מצרי רץ אליהם, ופגע בממפה בבטן עם אקדח. פרצה אותו קשה מאוד.
33 מלוחמי 274 נהרגו במלחמת יום הכיפורים. אבל למרות האבדות הקשות שספגה החטיבה, התרמה תרומה מחרעת להטיית המוזניים בהמשך הלחימה. הצלחתה וקרבות השריון הגדולים ב-14 באוקטובר אפשרה הלכה למעשה את פתיחת מבצע אבירי לב, מבצע צליחת הכוחות הישראלים לגדה המערבית של תעלת סואץ. כל אותו זמן לוחמי חטיבה 274 נטלו חלק מרכזי בקרבות הבלימה מול ניסיונות הארמיה המצרית השנייה לפרוץ מזרחה וריתקו את הכוחות המצריים עד להפסקת האש. אף שהחטיבה פורקה באמצע שנות ה-80, רוח הרעות ממשיכה לפעם בליבם של כל יוצאיה. שממשיכים לפקוד יחד את אנדרטת טנקי השלל.
גלעד על הדרך, כתבתה של ורדי שפר, ייעוץ המחלקה להיסטוריה בצה"ל. את תיאורי האנדרטאות לזכר הנופלים ואת מיקומן אפשר למצוא באתר יזכור של משרד הביטחון.
חג שמח מגלי צה"ל.
אופ, אני רעבה.
מתי כבר מגיעים?
מתי יוצרים לארטיק?
אני צריך לשירותים.
איפה קבעת איתם?
מוכר לכם? בנסיעה עם המשפחה מתכננים מראש את מסלול הנסיעה ואת נקודות העצירה רחוק מהכביש למפגש עם שאר החבר'ה, להתרעננות ולשירותים. זכרו, לא עוצרים בשולי הדרך אלא במצב חירום שאינו מאפשר את המשך הנסיעה. עוד עצות לנסיעה משפחתית בטוחה, חפשו בגוגל אסק רלבד.
מיד אחרי החדשות, נעמי רביע עם קולה של אימא.